טוב, שם יקוד קודשה ברכו שכינתה. אנחנו בתיקון 30, דף מספר 2. דיברנו על הפסוק בבראשית ברא אלוהים, הפסוק שמיד לאחר מכן אומר והארץ הייתה תוהו ובוהו. והזוהר הקדוש שואל מהי והארץ הייתה תוהו ובוהו, כלומר מה הקשר לפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התשובה, ואמר אל המן באפיק, באפיק, אלא מי שמוציא בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, כלומר מי שגורם להוצאה, לטלטול בשבת מרשות לרשות, על ידי זה הוא מוציא שפע קודש מהקדושה אל הקליפה ופוגם בנתיב הזה. הפשט בעצם זה הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל מבחינה רעיונית זה אומר שהאדם הזה התפצל. זאת אומרת שהוא יצא מהמדרגה הכוללת האחדותית, מעולם הייחוד, אל עולם הפירוד. ואנחנו כבר יודעים ממקורות אחרים שכל החטאים קשורים לאותה התפזרות של האדם. החטאים באים מעלמא דפירודה. כלומר, מדי האדם חוטא? ברגע שהוא שכח ולו לרגע אחד את האחדות הכוללת, את המדרגה שמנהלת את כל העניינים בעולם הזה. במילים הפשוטות, ברגע שהוא שוכח שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא ושולט ורואה הכל, והוא יוצא מהנתיב הזה, מהאחדות הכוללת, אל מצב פרטי. כאילו יש איזה חתיכת עולם, פינה בעולם שהיא לא מנוהלת על ידי האחד. וזה בעצם סיבת כל החטאים. זה גם העניין של הגלות באופן רחב יותר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. כן, הכל בא מאותו שורש. מה זה עושה? גרים לשכינתה למהווה, הוא גורם לשכינה להיות תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כלומר, מדובר בשכינה שהיא זו שבעצם חווה את חוויית הגלות הזאת. כלומר, שהשכינה לא מאירה מהאור של הספירות העליונות. אין חיבור. במקום להיות אחדותית כיוון שהיא מקבלת מן האחד, הוא נשאר באחדות הזאת, הוא נשאר ביציבות הזאת, והיא כביכול התפזרה, הלכה לאיבוד. וזה חז ושלום ארבע מדרגות של פיזור. אנחנו יודעים שהכללה הגדולה ביותר זה חז ושלום הפיזור לארבע כנפות הארץ. כלומר, הבחינה שהיא מפצלת ביותר זו הבחינה ד'. התיקון לבחינה ד' היא הנקודה הפנימית שבתוך הד', כלומר, כשהופכים את הד' לה'. הנקודה הקטנה בתוך הד' שהופכת את הד' לה' היא בעצם התקווה לחיבור של כל המדרגות הללו. לכן הכללה היא פיזור לארבע רוחות השמיים, לך לכל הרוחות, והתיקון לזה זה חזרה בעצם למדרגה הראשיתית. אפשר לומר שזה ההבדל בין רוח הקודש לבין רוח שטות. רוח שטות היא רוח ששטה ואין לה כיוון, אין לה תכלית, זה לא מוביל לשום דבר. אז בשפה המודרנית אנחנו קוראים לזה שטויות. הסמנטיקה מושכת אל הכיוון היסודי של המילה הזאת, שהיא שטן. וכשאנחנו חוזרים למקור, אנחנו ברוח של קודש. רוח ששייכת לאחדות הכוללת, לחוכמה שנקראת קודש, וזה בעצם ההבדל הגדול. לכן כאן יש לנו בעצם ארבע גלויות, ארבעה פיזורים, הראשון נקרא תוהו, השני נקרא בוהו, השלישי חושך, והרביעי תהום. כמובן שזה מקביל גם לארבע גלויות שהיו לעם ישראל במשך ההיסטוריה, וזה נקרא בתורת הקבלה גם ארבע קליפות. ארבע קליפות זה בעצם רוח שערה, ענן כבד, אש מתלקחת ונוגה. ולכן ממשיך הזוהר, והיינו דהתלבשת בעינון קליפין, בעינון ארבע גלויות. על ידי שהאדם הוציא בעצם מרשות לרשות, הוא מוכיח בזה שהוא לא מבין את האחד, לא תפס את הרעיון האחדותי. אין לו חוט שדרה, אין לו עמוד שדרה, ולכן הוא מתפזר, וזה מראה על קטנות. ואדם שמוציא מרשות לרשות, מרשות האחד לרשות הרבים, גורם על ידי זה איסור אותה בשבת שתתלבש השכינה באותם ארבע קליפות שהם סוד ארבע גלויות. יש כאן הרחבה של הרעיון בצורה דרמטית מאוד, שבעצם האקט שנראה לכאורה מאוד קטן להוציא, לטלטל בשבת במקום שאין בו עירוב ולהוציא מרשות לרשות, מרשותו של הקדוש ברוך הוא לכביכול ריבוי. זה השורש לכל עבודה זרה. לחשוב שיש הרבה אלוהים. אין אחד. יש אלוהים לכל דבר. ואז אפשר למצוא בעצם את האלוהים שלו לפי המצב שאתה נמצא בו. על זה אמרו בחטא העגל, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, בלשון רבים. אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, חז ושלום. כן, ריבוי של אלוהויות, לכל דבר יש אלוהות משלו, לים יש אלוהים, ליבשה יש אלוהים, לשמיים יש אלוהים, וכו' וכו'. זה בעצם פיזור של כל המנגנון של עם ישראל. עם ישראל בא להוכיח את האנטיתזה לדבר הזה באופן מוחלט, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אתה אחד ושמך אחד, הכל זה אחדות. ואם עם ישראל לא מבין את התפקיד שלו בהיסטוריה, הוא חז ושלום יוצא מהאחדות הזאת אל הפיזור המוחלט. ולא עוד, ולא די בזה, אלא דגרים לה למהווה יבשה. חוץ מזה שהמלכות, השכינה, מתלבשת באותן קליפות, כלומר מתלבשת בלבוש חיצוני לזהות האמיתית שלה, חוץ מזה היא הופכת להיות יבשה. כלומר, היא כבר לא יכולה לקבל את ה... רעננות, את הלחות, את התקווה, את הזרע של בעלה. כי בעכשיו נמצאת בעולם של פירוד, היא נפלה מעולם של האחדות, והקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול להתחבר איתה, כי היא לא שייכת לו, היא כאילו שייכת גם לאחרים. זה הרס את הבניין, ולכן זה הופך אותה ליבשה, כי הוא לא מרווה אותה. החיבור איתה כבר כמעט בלתי אפשרי. ולכן גורם לשכינה שתהיה יבשה ושוממה. הוא הופך אותה לשממה. רוצה לומר מה שכתוב והארץ הייתה תוהו, פירושו שהארץ היא השכינה הנקראת ארץ. ארץ בעצם זה הרצון, תכונת התשוקה, תכונת הרצון לקבל. וזה כשיש בה זר הקודש, לגדל פירות שהן בקדושה, שהן נשמות, שהן אחדות, שהיא מפוקסת, שהיא מחוברת לאחדות שלה, לזהות שלה, למקור שלה. אבל ברגע שחז ושלום יש הוצאה מהרשות הזאת לרשות הרבים, זה כמו זנות. לכן חז ושלום היא הופכת להיות יבשה. היא כביכול יצאה כדי לקבל ממקום אחר, אבל אין מקור אחר מאשר המקור היחיד ששייך לה. ולכן במקום להיות יותר מלאה, היא עכשיו הרבה יותר ריקה. כי בעצם התייבשה. דהיסטלקת נקודה מחלל דילה דהי בית, שנסטלקה נקודה דהיינו טיפת מימי החסד מחלל היסוד שלה. זאת אומרת שטיפת היסוד של הקדושה עזבה אותה. אז אין כבר מי שיפרה אותה, אין כבר אנרגיה, היא כבר חלולה. היא הפכה להיות כמו מתה, זה חלל. זה מה שמייבש אותה.
אני מדבר על המילה יבשה, שיש בה דגש בפרק, וכשמוצאים את הדגש הזה יבשה.
כן. בעצם התכונה הראשונית, הפנימית מאוד של האישה, של המלכות, של השכינה, זה או שהיא רבויה או שהיא יבשה. ואנחנו תכף נראה מה גורם ליבשה, כן, ליובש. אז ראינו שבעצם המקור היחיד שלה כבר לא נותן לה. ולכן האות ב' של בראשית הפכה להיות בעצם ייבוש אחד שלם. היא נמצאת עכשיו ביובש, היא יבשה. ואינה יכולה להוציא נשמות. כלומר, כל האנרגיה ההתחלתית, הבריאה שהייתה בה, הנקיות הראשונית, הזדהמה. ולכן חז ושלום יש עכשיו בעיה שאיך יוצאים מהמצב הזה. אז ממשיך הזוהר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. כל זה מה שנגרם, כן? יש בלבול גדול, תוהו, בוהו, חושך ותהום. כלומר, זה כאילו בור שאין לו תחתית, שאתה כבר לא יודע איפה זה נגמר הדבר הזה. זה כאילו התחיל באיזשהו שלב, ואין לזה סוף. מה התקווה של כל הסיפור הזה? רק דבר אחד. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, נשארה לחלוכית של תקווה, זו אותה רוח אלוהים שמרחפת, מרחפת, דורשים לנו חז"ל, שזה מת רפח. כלומר, כל הניצוצות כביכול נפלו למדרגה של מוות. כל זה, אומר הזוהר, מדבר בגלות השכינה המתלבשת בארבע קליפות כנ"ל, שאז הרוח של שם אלוהים, השני שבתורה, הוא המשפיע השפע לשכינה בגלות. אז יש בעצם איזה מין מעבר מההוויה לשם אלוהים. מנגנון הצלה. אבל יש בעייתיות בדבר הזה, שבעצם כששוכחים משם הוויה, נמצאים בגלות. ההוויה היא בעצם האחדות הזאת, שדיברתי עליה קודם, ואנחנו דורשים, אדוני הוא האלוהים. אבל ברגע שאתה מנתק את זה, כמו אצל פרעו למשל, מלך מצרים, לא ידעתי את י' כו'כה. הוא לא מסוגל, זה לא שהוא לא ראה את השם הזה. הוא פשוט לא מאמין שיש כוח שהוא למעלה, שהוא אחדותי. אין דבר כזה. אני מאמין בפיזור. זה מה שאומר פרעו. אני מאמין בריבוי, אני מאמין בכוחות הטבע. יש מלא כוחות בטבע. אל תגיד לי שיש כוח אחד שמנהל את כל הדבר הזה. זה מה שפרעו לא מסוגל להבין, וזו הבשורה שעם ישראל הביא לעולם ביציאת מצרים. לכן שם דווקא הופיע בפעם הראשונה שם הוויה, י' כו'כה, בצורה של דעת, לא בצורה של אני מכיר את השם. השם הזה היה מוכר, אבל לא הבינו את הדבר הזה בעולם כמו שצריך. בפעם הראשונה שזה מתחיל להיות מובן, זה בגאולה. במילים אחרות, התיקון היחיד שיש לאותה מלכות, לאותה אישה, זה בעצם לחזור למקור האחד. היא עכשיו בעולם הפיזור, בעולם של ריבוי, ולכן היא כבר לא יודעת מי היא, מה היא. והדבר היחיד שיכול להחזיר אותה לתלם, הוא בעצם החזרה להפנמה של הרעיון האחדותי הזה. וזה שאמר נתיב פיניאנה, נתיב השני משמונה נתיבות החוכמה, מרומז בפסוק ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, יש נתיבים לחוכמה, נתיבי חוכמה, זרועות שיוצאות מהחוכמה, שממשיכות את החוכמה לעולם, הזרוע השנייה מרומזת בפסוק ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איך? אז הזוהר הקדוש שואל את השאלה, מהי ורוח? מה כוונתה של אותה רוח אלוהים מרחפת על פני המים? מה זה אותה רוח לפי הסוד? מה? אז אלא בוודאי בזמנה דשכינתה נחתת וגלותה, כלומר, בגלל כל היציאה הזאת ורשות היחיד לרשות הרבים, שזה פיזור הנפש, כן, מה זה זרע לבטלה? זה אותו דבר, זה פיזור של הכוח האחד הזה, וזריקה לכל מנגנונים של טבע, שחז ושלום אין בטן אחת, יש כאילו ריבוי של מדרגות שונות שלוקחות את הזרע הזה, חז ושלום, ועושות ממנו השם ירחם. כלומר, זה כוח של פיזור שנותן חיים למדרגות אחרות. הזרע הזה הוא לא זרע שהולך לאיבוד סתם. הזרע הזה מוליד. אבל מה הוא מוליד בצורה כזאת? רוחות ושדים, ככה זה כתוב. אלא ודאי בזמן שהשכינה ירדה לגלות, אז זה בעצם הגלות של השכינה. היי רוח נשיב על עינון דמתעסקה באורייתא בגין שכינתה ואישתק אחד ונאיו. אז נמשך את הרוח הזאת, כן, כאן הוא קורא לה בלשון זכר, הרוח מנשב על אלו שעוסקים בתורה. למה? כי לעסוק בתורה זה לעסוק במה? באחדות הזאת. אז מי שלא לומד תורה בזמן שהוא כבר מפוזר, אז הוא מרבה פיזור על פיזור. הוא מוסיף פיזור על פיזור. לתקן את הדבר הזה זה לעסוק באחדות. איך עוסקים באחדות? עוסקים בתורה. והנשיבה, כן, היא על ידי השכינה שנמצאת ביניהם. רוצה לומר שלומדי התורה מושפעים מזה הרוח על ידי השכינה השורה ביניהם. אז יש איזה מין חזרה או שמירה של אותה שכינה על ידי התורה. כלומר, זה הדבר היחיד שיכול להציל את המצב.
מה
זאת אומרת
ביניהם?
בין מי שלומד תורה.
השאלה היא אם זה בין אלה שבאותו רגע, באותו מקום לומדים, או בין אחד פה, אחד שם, אחד פה.
יש מנגנון בין לומד תורה לבין חברו, שהשכינה נמצאת ביניהם. מה כתוב איש ואישה שזכו שכינה ביניהם? מה זה אומר שזכו? מה הם זכו? למה הם זכו? לאחדות הזאת. הוא מבין שהיא שלו ושהוא שלה בלבד, והיא מבינה שהיא שלו בלבד ושהוא שלה בלבד. זוג כזה זכה לראות את מה שמקשר ביניהם. כשהזוג יצא מהמנגנון הזה, מסיבה כלשהי, אז חז ושלום השכינה היא לא נמצאת, כי אין אחדות. השכינה נמצאת רק במתח של האהבה. והדבר הזה קורה בין רב לתלמיד, או בין שני תלמידים שלומדים תורה. יש מתח ברווח שביניהם, שהוא המקום האחרון שהשכינה יכולה להיות שם. זה איזה מין מנגנון הצלה לשכינה. אין לה איפה לשרות, אין לה איפה לרדת, אין לה איפה להירגע. אז איפה היא נרגעת? במתח הזה ששורה בין שני לומדי תורה, בין שניים שעוסקים באחדות הזאת. אז זה נקרא שכינה ביניהם. שכינה ביניהם זאת אומרת שהם נתנו בעצם, מעצם היותם יחד עוסקים בתורה, מקום שהשכינה עכשיו תוכל להניח את הרגליים שלה, לנוח. כי אין לה מנוחה כבר. הפגם הזה של הפיזור הוציא אותה ממנוחתה. הנחת באה מהחתן, זה אותן אותיות. כשאין חתן, אז חז ושלום אין נחת, אין איפה לנחות. ואין מי שייתן נחת, אין מי שייתן רוגע. בגלות.
בגלות על מתפוצות
שפיזור לגמרי. נכון. זה בדיוק העניין. נכון. זה בעצם דבר לא נורמלי, מצב לא נורמלי, אבל זה המנגנון הבסיסי ביותר שיכול להחזיק. מה החזיק את עם ישראל בגלות? התורה. אם לא, היינו נעלמים לגמרי, נכון? כל אומה אחרת הייתה נעלמת. מה שהחזיק אותנו זה התורה. אם לא היו לומדי תורה בגלות, לא היינו נמצאים שם. הבעיה זה עד מתי. זה שהגלות הייתה נחוצה להיסטוריה, זה ודאי. אבל מתי אתה צריך לסיים את הדבר הזה? מתי אתה צריך להיגמל מהמדבר הזה? זה כבר שאלה נוספת, זה כבר שאלה אחרת. ושם בעצם נמצא המקור של הבעיה. כי ההתרגלות למצב הלא נורמלי הזה, של תורה של 400, הפכה להיות במקום זמני, נצחית חז ושלום. עד כדי כך שאתה כבר לא מאמין שיכול להיות מצב אחר. אז מספיק לך החבורה הקטנה הזאת שאתה לומד תורה, לא חשוב איפה.
גם הפסוק הראשון, היה צריך להיות כתוב בראשית בהוויה, לא אלוהים, אלוהים זה כבר הפיזור הראשון.
לא, ההוויה היא בעצם האחדות הנשמתית של הדבר הזה. כדי לברוא, צריך לתת גבולות. הגבולות זה שם אלוהים. הרעיון של קדם לבריאה הוא הוויה, הוא חסד. אבל הבריאה עצמה היא גבורה.
כי זה טבע.
כי אתה חייב לעשות גבולות ולתת שיעורים לכל דבר. זה ודאי. אבל מה צריך לעשות מיד? ששם הוויה ימלא מיד את שם אלוהים. יפה, אבל אם לא, זה לא אלוהים, זה הרוח של אלוהים. אתם מבינים את הנואנס? לא כתוב ואלוהים מרחף על פני המים. זה הרוח של אלוהים. הרוח של אלוהים זה שם הוויה. זה הרוח שלו. במצרים כתוב ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. מה זה קוצר רוח? כאילו שם הוויה היה קצר.
אז מכך אני יכול גם להבין שהאלוהים הראשון שכתוב, יש לפניו ברא.
בוודאי.
אז זה לא ברא.
כן, זה יציאה.
להבין את זה
נכון, אנחנו אומרים את זה. נכון. מה זה ברא? מחוץ לאלף. ברא.
אתה רואה את זה ככה, אתה מבין שיש משהו.
בוודאי. הרי ממה יצא העולם? העולם זה לא תופעה טבעית. זה בדיוק המחלוקת. אם אתם חושבים שאלוהים ברא את העולם, אז זה בעצם עולם של פיזור, שאין בו שום דבר. זה ריבוי. אבל אנחנו יודעים שיש ראשית לדבר הזה. כולם בחוכמה עשית. מלאה הארץ קנייניך. לבדו. אין ריבוי, אין פיזור. אבל מי שלוקח את העולם בפסוק ולוקח את האלוהים כמקור, אז הוא כבר בעולם של ריבוי שאין בו תקווה. ואז יש ייאוש חז ושלום. כי אתה עכשיו התפזרת. אתה עכשיו בעולם של ריבוי של פרטים. כל העולם הזה זה ריבוי. זה מיליארדים של מיליארדים של נקודות בחלל וביקום ובכל מקום. ואתה לא יודע מי נגד מי. אתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא, ולמי אתה שייך בכלל. אתה גם לא יודע מי אתה, אתה גם לא יודע מה התפקיד שלך בעולם, אתה לא יודע כלום. אז מה חסר לך? רוח. הרוח זה אותיות רווח. זה הרווח שדיברנו עליו קודם. איפה נמצא הרווח הזה? בין שתי בריאות מכל היקום הזה, שעוסקות באחדות. איפה שלא עוסקים באחדות, הרוח הזאת לא יכולה להיכנס. אבל כל פעם שהרוח הזאת, שם הוויה, מזהה שני אנשים שעוסקים בתורה, כלומר שעוסקים באחדות, מיד היא נכנסת ביניהם. זה מה שחסר לה. אז זה מצב לא נורמלי, אבל מהלא נורמלי אנחנו חייבים לחזור לנורמלי, וזה בעצם כל הגאולה. לכן אסור לחשוב שיציאת מצרים היא מסיעות בפני עצמה מנותקת מהכל. לא. יש נקודות ביציאת מצרים. והתכלית מופיעה בשורש האחרון. והבאתי אתכם אל אדמתכם. אי אפשר לצאת סתם ממצרים. יש אנשים שעוסקים רק ביציאה ממצרים בלי הכיוון. תוצאה, הם נשארים במדבר. הם נשארים עדיין בגלות. כי אין להם את ה... זה כמו אדם שחטא, ומה שמעניין אותו זה רק לצאת מהחטא. אבל לאן אתה הולך? לברוח מהחטא שעכשיו עשית, שנפלת בו, זה לא מספיק. אתה טיפול מחטא לחטא אחר. מגלות אחת לגלות אחרת. כדי לצאת באופן מצליח, אתה צריך והבאתי אתכם אל האדמה ששייכת לכם. כלומר, אל המקור שלך, אל המקום שלך, אל מי ששייך לך מטבע הדברים והבריאה. אם לא הבנת את הדבר הזה, אז אתה רק רוצה להירפא מאיזו מכה, אבל אין לך יעד. לכן, והי רוח התעביד קלה, ורוח הזה נעשה, כן, או בהווה נעשה קול. שוב פעם, אתם רואים שהרוח כאן הוא מקביל לקול. קול זה דבר פנימי, נכון? אצלנו זה שם הוויה. בסדר? כי רוח הוא בחינת זיירנטין. הנה. עכשיו הזוהר אומר את זה בפירוש, מה חסר בעצם? זה אירנפין. זה אירנפין, איזה שם זה? הוויה, י' כ' ו' כ'. שמשם שורש הכל. ולכן צריך עכשיו מישהו שיוליך את הכל, ושהכל הזה ישמע. ויימה אחי, וזה הכל יאמר כך, מה אומר הכל כששומעים אותו? אינון דמיכין, אלו הישנים בהבלי עולם. יש אנשים שהולכים לאיבוד בהבלים של העולם, כלומר ברצונות רגעיים, נקודתיים, תלושים ממהלך אחד כולל. אני חוזר שוב פעם לשורש הבעיה. כשאין לך כיוון ברור בחיים, אז אתה רוצה לטעום מכל מיני דברים קטנים. אבל כשאתה טועם מכל המיני דברים הקטנים האלה, זה בעצם דברים שהם לא מביאים אותך אל המקום הברור, כי אין לך מקום ברור, ואתה חושב שבעצם כל החיים זה מה? זה אוסף של הנאות קטנות, רגעיות. אין לך יעד. אז אתה רוצה להנות מכל דבר, כמו איזה מין מנגנון הצלה, שאם אתה לא תהנה מזה, אתה תמות. אבל זו טעות. כי שכחת שיש לך לאן להגיע. אז קורא לזה הזוהר לאנשים האלה, שינתה בחורהון. יש להם שינה בנקבי העיניים. כלומר, הם אנשים רדומים. למה הוא קורא להם ישנים? כי מה קורה בזמן שינה? האחד הזה הולך. מה אנחנו אומרים לפני שאנחנו הולכים לישון? בידך הפקיד רוחי. הרוח יוצאת מהאדם שישן. זה הרגע שהוא חוטא. כי אם הרוח יצאה ממנו, הוא עכשיו בעולם של פירוד. אז כל הנאה קטנה זה מה שיעניין אותו. אין לו יעד. אז הוא צריך לקנות פה משהו ושם עוד משהו, והוא חושב שההנאות הקטנות האלה ימלאו את החסרונות שלו. אז הוא ניזון מכל מיני שטויות קטנות בדרך. כי אין לו יעד. הוא חושב שכך הוא קצת מרגיש שהוא חי. אז קורא לזה בעצם נקבי העיניים שהם ישנים, כמו שבשינה הנשמה יוצאת, זה קרוב מאוד למוות. לא, השינה היא לא הכרחית בכלל. זה לא השינה, אתה מדבר עכשיו על החלום. בוודאי, זה נקרא נביא. אם היינו נורמליים, הקדוש ברוך הוא ישן? לא, הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, למה הפסוק הזה, מה זה מעניין אותי? למה לא כתוב, הנה לא שותה קפה ולא שותה תה? למה לא ינום ולא ישן? כי זה אומר שאין לו חז ושלום זמנים של פיזור לקדוש ברוך הוא. הוא תמיד באחד, הוא אחד. וזאת הבעיה שלנו.
אנחנו חייבים כל הזמן את
זה אחרי המצב של החטא. זה אנחנו פוסט טראומטי, אחרי המצב של החטא. אל תיקחו את המצב של אחרי החטא למצב בריא ונורמלי. זה מצב לא נורמלי שאנחנו עכשיו חיים בו, אבל אנחנו צריכים לחזור למדרגה הראשונה.
שאין
מיטה ואין שינה. כמו דוד המלך, כתוב שהוא ניסה לחזור למדרגה הזאת. ולכן הוא לא ישן. הוא ישן מעט מאוד. כלומר, כאילו הוא חיפש אחר אידיאל לבטל את המדרגה הזאת של הפיזור. ולכן זה בעצם חזרה למלכות ישראל. ככל שאנחנו ישנים יותר, אנחנו בחוץ יותר. ישנו, אתם זוכרים מה דורשים חז"ל? ישנו. ישנו עם אחד מפוזר. אומרים לנו חכמים, אל תקרא ישנו, אלא ישנו. מה זה ישנו? כן, כשאתה ישן, המוחין שלך יוצאים, ואתה במצב של פיזור.
אז למה אין מצווה כזאת לא לישון בשבת?
לא. זה, אתה צריך עכשיו עוד פעם. עכשיו אנחנו במצב שפה אנחנו צריכים לחזור להחלמה. איך אנחנו חוזרים להחלמה היום? כיוון שאנחנו לא חולמים בהקיץ, אז מכריחים אותנו בעולם הזה ללכת לישון. אדם שלא הולך לישון שלושה ימים, מרביצים לו. הלכה. כדי שישן, אם לא הוא ימות. עכשיו זה בעולם שלנו. אבל בעולם נורמלי שמתפקד כמו שצריך, אז חוזרים למצב שהוא לא כזה. סתימים עיינים. אז איך הוא קורא להם הזוהר? עיניים סתומות. זה לא סתם שזה איבר פיזי בפיזיולוגיה של האדם, אלא העיניים זה החוכמה. כלומר, החוכמה של האדם הזה סתומה. מה זה החוכמה? האחד. אתה אחד. כלומר, אם החוכמה סתומה, אז איפה הוא נמצא? בעולם של ריבוי. הוא כבר לא רואה את האחדות, הוא כבר לא רואה את הכיוון, אין לו קו, לכן אין לו גם תקווה, זה אותו שורש.
אתה אומר גם שאם אתה לא רואה אחדות, אתה
אומר. בוודאי. זה, הרי מה זה...
אתה לא רואה אחדות, אתה לא רואה כלל.
אז הוא, פחות או יותר מת בגבהים אחרים. אוקיי? אז יש אנשים, אפילו מי שיושב פה בחדר הזה, שחי יותר מאחד אחר, לפי האחדות שהוא נמצא בה, או לפי הפירוט שהוא נמצא בו. אז אנחנו לא חיים סתם, זה און ואוף, לא. באון של החיים יש הרבה עליות ועיריות, זו סקאלה של מי חי יותר, מי חי פחות. גם האוף של הכיבוי הוא לא אוף אחד. גם אצל המתים יש שינוי, הרי כל אחד יש לו מדרגה אחרת אצל המתים, למה? תשים את כולם באותה קופסה, ונגמר הסיפור. אז זה לא עובד כך. כלומר, אנחנו צריכים לחזור למקום של אחד שבעצם מגלה את החוכמה האחדותית הגדולה הזאת. כן, שאול.
בהזכרת הנשמות שאנחנו רואים עכשיו, בכל יום, לראש חודש, כן. ניסן, זה בדיוק כמו שכתוב שם בטקסט. שלקחת את כל הנשמות האלה, באמת, ולהחזיר אותם לאחדות.
נכון, נכון. בטקסט. מה אנחנו עושים? כל הכוונות שלנו, בכלל, בכל התחומים, זה תמיד לקחת את מה שפיזרנו, את מה שקלקלנו בפיזור, ולהחזיר למקום של אחדות. במילים פשוטות זה אומר, תן לחיים שלך כיוון. תפסיק להיות ברגעים קטנים, של אוסף של כל מיני רגעים של כיף. זה לא זה, זה לא חיים, זה גם לא חינוך, גם לילדים זה לא חינוך. כשאתה מחנך ילדים למה? לאוסף של כסים קטנים. אתה לא נותן להם כיוון, אתה לא נותן להם יעד. אתה סתם נותן להם הנאות רגעיות, ואתה מרגיל אותם שזה החיים בעצם, אוסף של כסים קטנים. לאן הולכים? לא הולכים, זה רק כסים קטנים, אין לאן ללכת. עד שנמות, זה לא חיים. חיים זה דבר אחר. לכן הוא קורא להם סתימים עיינים. צריך ללכת למגמה, למגמה, למגמה שמגלה את הקדוש ברוך הוא, את האחדות הזאת, את הכיוון של עם ישראל. כל זה קורה כי אתה חי כאדם פרטי. אדם פרטי רוצה הנאות פרטיות. איפה ההנאה הגדולה? בכלל. אבל כיוון שיצאנו מהכלל הזה, מההבנה של תורת הכלל, גם כשאתה לומד תורה.
אבל אתה יכול רק בפרטית שלך להראות דוגמה למה שאתה חושב הכלל. איך אני יכול להזיז את הכלל בכלל?
אתה לא מזיז את הכלל, אתה חי אותו.
אז אני חי בכלל.
לא, אתה לא חי בכלל, אתה חי את הכלל. זה לא אותו דבר, אתה יכול לחיות בין מלא אנשים ואתה לבד. כן? איך אומר דני סנדרסון? אתה לא לבד, אחרים לבד איתך. תראו איזה יופי. תמיד כולם לבד, אבל כולם חיים אחד ליד השני, אבל זה לא נכון לחיות ככה.
אז מה כן נכון? מה צריך לעשות?
שוב פעם, אני מחזיר, אני עוד פעם חוזר. הנכון זה לחיות את מה שהקדוש ברוך הוא בורא העולם רצה לכתחילה ברעיון, בחוכמה שלו, האינסופית, לגלות את הערכים שלו בעולם הזה, וזה אי אפשר אלא ככלל ישראל. זאת אומרת שאני צריך ללמוד את תורת הכלל, זה מה שאנחנו עכשיו עושים, ולכן עכשיו זה מתחיל לחדד לך את השאלות האלה. כלומר, אם אתה לא מגיע ללימוד כזה, השאלות הללו אפילו לא עולות.
אבל בפועל הרב זה צריך להגיע באיזשהו בניין פיזי.
בוודאי. של, של חזרה של עם ישראל לארצו.
זה מה שאני שומע בשאלה של מיכאל עכשיו.
יפה. אז ברגע שחזרנו עם ישראל לארצו, אז אני חוזר לנבואה שאברהם אבינו קיבל, ואעשך לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדמה. אתה עכשיו צריך לשדר את האחדות האלוהית הזאת. אתה צריך לגלות לעולם ששמע ישראל, בינתיים רק ישראל שומע שהשם אלוהינו הוא השם אחד, אבל לעתיד לבוא צריכה כל האנושות לשמוע את זה. אתה צריך לשדר אחדות הזאת. איך משדרים אחדות? לומדים את שם הוויה. י' כ' ו' כ'. מי שלא לומד שם הוויה, לא לומד תורת האצילות, חי בפיזור מתמיד. לכן צריך ללמוד את השם הזה.
אבל חייב ללמוד אותו בשילוב אלוהים.
עוד פעם, קודם כל, בינתיים אתה רק בצד השני, אז צריך ללמוד, הרבה חיינו באלוהים, בריבוי הזה, כוס ריקה או כוס מלאה. אז התעסקנו המון בכוס הריקה, למה? כי הכוס הריקה היא בעצם הבריאה, כמו שאמרנו מקודם. בראנו כלי. הבעיה זה שכשאתה בורא כלי, מי שברא את הכלי הוא בעצמו, איפה הוא נעלם? בחומר של הכלי. שכחת שהוא צריך למלא את הכלי. אתרגם לכם את זה במילים פשוטות. בורא העולם ברא עולם של פרטים, וכאילו נעלם הוא בעצמו בתוך אותם פרטים. והוא מחכה וממתין שעם ישראל יופיע. כי הוא חשב עלינו, עלו במחשבה תחילה, כדי לגלות את התוכן שבתוך הקוס הזאת. אם לא, זה נשאר קוס, שם אלוהים 86, קוס בגמטריה 86. אם אין תוכן, אז אתה לוקח קוסות. תן לי קוס מים, קח קוס. אז לא ביקשת ממני קוס מלאה, רצית קוס מים. קוס זה יכול להיות ריקה. אני רוצה כוס עם תוכן. תיצוק תוכן לחיים שלך. איך יוצקים תוכן? יוצקים שם הוויה. מה זה אומר? צריך ללמוד. זה ללמוד שם הוויה. אבל עצם זה שאנחנו עכשיו עוסקים בזה, יש לכם כבר תובנות חדשות.
אם כמו הלילה, הלילה זה סוף היוד, של היוד כ-ו-כ, של
הצירוף. זה אז לכן, צריך לפקוח עיניים. זה נקרא חוכמה. זה שם הוויה. זה אריך אנפין.
אבל אני יכול רק, אני כפרטי, לעשות מה שבנה עכשיו.
כן, לחיות את זה.
לחיות את זה. להיות דוגמה לילדים, להיות דוגמה לאישה, להיות דוגמה גם לחברים, למה שמסובב אותי.
נכון, על ידי זה שאתה חי אומה.
אבל זה גם, באיך שאני אוכל, איך שאני נהנה.
נכון. אני לא כלומר, כל דבר, אתה לא ממציא משהו כללי. אתה אוכל, אתה מקשר את האכילה שלך לשם הוויה. לכן אתה מברך, ברוך אתה הוויה. אלוהינו מלך העולם, המוציא לכם מן הארץ. אתה אומר לאחרים, אני לא סתם עכשיו אומר תודה.
גם אם אני לא אומר את זה.
לא, אתה צריך לומר את זה ולהסביר את זה, כי אם לא זה הופך להיות מנטרה. משמיעים איזה קול כדי לאכול לחם. אומרים פסוק.
נכון, אז אדם שאני לא אומר את זה, הכי טוב שאני לא אומר את זה, ברגע שאני לקחתי בידיים כבר חשבתי על זה, זה מספיק.
בשבילך. אבל אם אתה רוצה לחנך ילד, אתה צריך להגיד לו. אתה מבין מה עשיתי עכשיו? לקחתי אוסף של חיטה, שעשו אותה עם מים ועם כל מיני מלח וכל מיני שמרים, ועשו מזה לחם. עכשיו אני אומר איזה קוד, המוציא לחם מן הארץ, אסור לאכול בלי ברכה. בסדר, אוקיי, הבנתי. מה אתה רוצה לי פה? תתחיל, ברגע שהילד מתחיל להבין, אני עכשיו מגלה שהלחם הזה הוא אחד, יחד עם היין הזה, ויחד עם הבן אדם הזה, ויחד עם הספר הזה. זה הכל אחד. רק שקשה לי לתפוס כי אני בעולם מפוזר. אבל לאט לאט אני צריך לחזור למנגנון שאני רואה את הקשר כאילו משהו חוט מחבר אותך אליי ואליו ואליה ו... אתה מבין? זאת הבעיה שלנו. אם לא, אתה תעשה דברים פרטיים במנותק מהשורש הגדול. אז זה יראה לך, ירגיש לך כאילו אתה עוסק במשהו גדול. אבל בפנים אתה תהיה ריק, אתה לא תהיה מלא. למה? כי אתה עושה את זה בצורה לא נכונה, אתה לא יוצק אחדות. אז יש לך רגע של הנאה, כמה זמן הוא יימשך? 10 דקות. דקה, 2. ואחרי זה אתה תתחרט כל החיים שלך על 10 דקות של הנאה. אז מה עשית?
סליחה שאני, זה פרטי מה שאני אומר, אבל אולי זה יגיד משהו. לפני שבועיים יצאתי לחופשת סקי. הרגשתי שאני בוגד בך, שאני בוגד בלימוד שאני עושה.
אוקיי.
וכשהייתי שם, הרגשתי אחדות. בדברים פשוטים, הייתי בטבע, הרים נפלאים, שלג, נהניתי, והרגשתי באחדות.
יפה.
לא יודע שאני בוגד בעם שלי.
אוקיי, אז מה עשית? הרגשת אחדות בפיזור.
אבל כל העולם הזה זה אחדות בפיזור.
לא נכון. לא נכון. זה נקרא על מי שנמצא בחוץ לארץ, עובד העבודה זרה בטהרה. כך כתוב, אני לא ממציא מילים. עובד עבודה זרה בטהרה. הכל טהור, הכל נקי, הכל יפה, אבל אתה לא רואה את זה. אז אני אתן לך אותה דוגמה שאתה הבאת. הרב קוק היה בשוויץ, בסקי, הוא לא הלך לעשות סקי, וכשהחברים שלו יצאו ואמרו לו, כבוד הרב, תראה איזה יופי, הוא אומר, אני לא רואה כלום, אני רואה רק את הר ציון. אתה מבין? זאת אומרת שהוא לא שוכח לרגע אחד את המגמה האלוהית הזאת, הגדולה. אז אחרי זה יש מנגנון פרטי. עכשיו אני מפרק לך את כל החוויה שלך. מה שהרגשת בראשונה היה בריא, מה שהרגשת אחרי זה היה חולה. למה? כי המנגנון שלך צריך להציל את מיכאל. אז הוא אומר לך, זה בסדר, אל תדאג. אתה בסדר, אתה טוב. זה בסדר גמור, אני רק מסביר לך. אבל אנשים לא מבינים את זה. כלומר, אני עכשיו אומר לך שמבחינה פסיכולוגית, אתה תכשיר כל שרץ שעשית בחיים. זה מנגנון הצלה. כלומר, בהתחלה זה עושה לך איזה מין טראומה, נפלתי. ואחרי כמה חודשים אתה תתחיל להגיד, טוב, לא כל כך נפלתי. זה היה נחוץ. הייתי צריך לעבור את זה, הייתי צריך לעשות את זה. אתה כל מתחיל להביא כבר הנחות, ולאט לאט 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 אתה מוצא בעצם כל מיני, כן, אתה לוקח ג'וק, ואתה אומר שהוא קשר, ואתה מוצא אפילו 200 אפשרויות למה הג'וק הזה אפשר לאכול אותו. בסוף בהלכה אסור לאכול אותו. יש בגמרא חכמים שהיו עושים את זה, כדי להסביר לך שאפשר להכשיר כל שרץ. זה נקרא תובל ושרץ בידו. אתה נכנס למקווה ואתה מחזיר אכבר ביד. כן? אז צריך להבין את זה. עכשיו, זה לא עניין פרטי של מיכאל, כן? זה אנחנו כולנו שם. ואת זה, מזה צריך להירפא. זו מחלה שלמה של עולם שנפל מעלמא דייחודא לעלמא דפירודא, שורש כל החטאים. לכן סתימין עינים, סתומות עיני שכליהן. זה לא שהעיניים שלהם סגורות, העיניים שלהם פקוחות, אבל עיני השכל סגורות. כלומר, עיני החוכמה, וברגע שהעיניים של החוכמה אטומות, אז גם הלב אטום, והלב זה הבינה כבר. הנה, התינים דליבה, גם אטומים ליבם מלהתבונן, אז אין חוכמה ואין בינה, כלומר, מה הפסדת? מוחין. מה זה מוחין? אחדות. אבא ואמא, אז איפה אתה נמצא עכשיו אם אין מוכין? מידות, בלי מוכין. כלומר, כלי בלי אור. מה קורה לכלי בלי אור? הוא מחפש מיד אור אחר, רגעי, להנאה. וזה נקרא במקום רוח הקודש, נכנס בו רוח של שטן, רוח שטות. הוא לא יכול להישאר ריק. כי אם אתה לא מלא מזה, אתה מיד הולך להתמלא ממשהו אחר. כי יצאת בראש שלך, בלב שלך, מהאחדות הזאת. ולכן אתה לא מתבונן, אין לך תבונה, אין לך בינה, אין לך עיניים חוכמה, אין לך בינה, ליבה. אז מה נשאר לך? גוף. אתה הפכת להיות גוף. ואתה מעורר אותם הכל, קומו. אז עכשיו הכל הזה, שהוא פנימי, הנשמה, היא באה ומאירה אותך. מה עושים לילד שרוצים להעיר אותו? קוראים לו בשמו, נכון? למה אתה קורא לו בשמו? יותר טוב מאשר להזיז אותו. כי השם זה בעצם החזרת המוחין דגדלות לתוך אותו פגר, מת. אדם שישן, הוא קרוב למוות. הפה שלו מתחיל להצריח, הגוף שלו מתחיל להצריח. תשאיר כמה ימים וזה נגמר. חז ושלום. וכשהנשמה חוזרת, בעצם הוא מתעורר. אז הנשמה הזאת, היא מנסה כל הזמן להיכנס חזרה, זה הבית שלה, מסכנה, שלחו אותה לעולם הזה, לתוך אותו גוף. מה עושה אותו בן אדם? מסלק את הנשמה שלו כל פעם על ידי החטאים, כי הנשמה הזאת לא יכולה להתלכלך. אז כל פעם שאדם רוצה לחטוא, הוא כבר כמו עיוור, נכנס לאיזה מין מנגנון של ג'ננה, הנשמה יוצאת. אומרת לו, תעשה את השטויות שלך, אולי אני אנסה לחזור אחר כך, נראה מה יהיה. אז הקול הזה בא ואומר, קומו להתעורר לכבוד השכינה, תתעוררו, לאן אתם הולכים? מה עשית מהחיים שלך? למה אין לך ייעוד? למה אין לך יד? למה שכחת מה אתה עושה? ומה שאתה עושה זה מה שעם ישראל צריך לעשות, ומה שעם ישראל צריך לעשות זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. ומה זה רצון השם? תגידו לי אתם עכשיו, מה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא? מה? בשביל מה? מה זה אומר? מה זה אומר דה פקטו? מה אני צריך לעשות כאומה? למה אני צריך כפרט לחיות את האומה שלי? מה זה יעזור לי? זה מילים יפות, מה זה אומר?
זה להביא חיים לעולם.
מה זה אומר? איך?
בזה שאתה מראה כיוון.
הרבה אנשים יגידו לך שיש להם כיוון. אחד רוצה להיות אלוף בטניס. גם זה כיוון. אז מה? מה זה הכיוון הכללי של הבריאה, רבותיי?
לאחדות הכוללת, להבין שיש פה אחדות.
מה זאת אומרת שיש בו אחדות? שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. עכשיו, מי זה הוא? בוא ללמוד. אם אתה לא לומד מי זה הוא, שאני צריך לגלות אותו, מה זה הרצון שלו? אמרתי, הלוואי והייתי אומר. התחלתי רק להגיד מילה קטנה. צריך גלגולים שלמים כדי ללמוד מי הוא. מה הוא רוצה, אותו אני לא יכול לדעת, אבל את רצונו אני חייב ללמוד. את שמו. אז אני עושה כל מיני פרטים, דברים קטנים, שנראים קטנים, אבל זה לא קטן. כל מצווה שאני עושה, למה אני אומר לכם שאין מצווה פרטית? למה אני כל הזמן חוזר ואומר לכם שכל המצוות של עם ישראל זה מצוות לאומיות? אין דבר כזה תורה פרטית, אין דבר כזה מצווה פרטית, כי זה לא קיים הדברים האלה. זה פשוט נפלנו גם בתוך התורה, להבנה מסולפת לחלוטין. אין דבר כזה, אין מציאות כזאת, אין חיה כזאת. בוודאי, בוודאי, אין משהו אחר במציאות. הרעיון הלאומי בישראל, תשמעו מה אומר הרב חרל"פ. הוא הרעיון הנאצל ביותר והמקיף ביותר. בלי הכרת הלאומיות שלנו לא היינו זוכים לשום מצווה. כי כל יסוד קיום המצוות הוא רק מצד ההתקשרות עם כלל ישראל. וכל מה שאנחנו מקיימים בתורה ובמצוות הוא בשם כל ישראל. ולזאת, אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק אז התחלנו להתקרב להר סיני לקבל את התורה. אם לא, אתה לא תשמע כלום. אין מתן תורה רק לכלל ישראל.
ביטול
הפחת
וגילוי...
לא ביטול.
כן, ביטול.
לא, ביטול זה מוות.
לא, בסופו של דבר אתה צריך לעשות מצוותך.
אז מה? אז זה לא ביטול.
אם רואים אותך במצוות...
לא רואים אותך, אתה אמרת עכשיו ביטול.
לא, גילוי.
לא, אתה אמרת ביטול, אתה כבר מת.
ביטול האגו, ביטול
ה... אה, זה משהו אחר.
התקללות.
זה משהו אחר. אתה לא מבטל.
ביטול האגו, אני מתכוון.
אתה גם לא צריך לבטל את האגו, אם לא אתה מת.
לא.
בוודאי.
לא, דווקא
ראיתה. אין דבר כזה. אם תבטל את האגו, את הרצון לקבל שלך, אתה תחשוב שאתה מי? אלוהים בעצמו.
לא, אבל בזמן המצוות...
לא חשוב. לא נכון. אתה הרצון לקבל, אתה חייב לזכור כל רגע שאתה רצון לקבל. אבל להפוך את הרצון לקבל הזה לרצון להשפיע. אני לא מבטל את הרצון לקבל.
סליחה, שזה לפני המצווה זה הגעגוע, שאני מסכים עם הרב שצריך לקבל. אבל ברגע של המצווה עצמה, רגע הזאת, צריך ביטול, גמור.
אם אתה מתבטל, עוד פעם.
זה הזמן של הפגישה של האיחוד.
אוקיי, אבל אם אתה מתבטל, אתה מת, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא המתים יהללו יה.
אבל אין עוד מלבדות, זה מה
שאמרנו. עוד פעם. לא. עוד פעם, זאת הבעיה הכי גדולה של הדבר הזה. לא ליפול בדבר הזה. כי אם אתה מת, זה בדיוק מה שעושים הגויים כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. מה הם עושים? עוזבים את החיים. אני לא צריך למות כדי להיפגש עם הקודש, להפך. אנחנו מברכיה, לא המתים, לא כל יורדי דומה. אם אתה מבטל את הדבר הזה ואתה אומר שאתה מת, המת לא עושה מצוות, להפך, יש גמרא מפורשת. מתים? למתים חופשי. אין יותר שום דבר, אתה לא יכול לעשות כלום.
אבל לא, אני כאילו, כלל חי בי.
זה משהו אחר. אבל יש בי, אבל יש בי.
אבל זה כבר לא, כאילו, רציתי להגיד, כלל חי בי.
אוקיי, אבל אתה חי, אתה לא ביטלת. כי אם לא, אין את הבי הזה. אוקיי? הבי לא קיים. יפה, אתה חייב את הדבר הזה. ואם אתה מבטל את הדבר הזה, אתה הופך בעצמך להיות הקדוש ברוך הוא. כן, בסוף אתה תגיד, אני הקדוש ברוך הוא, הרי אין עוד מלבדו.
אבל זה מה שהמלכות רוצה לעשות.
לא נכון. לא נכון. המלכות חייבת לחזור למקומה. גם כשהיא עלתה לרום המעלות, היא חייבת לחזור למקום שלה למטה. אסור להישאר במקום שלא שלך, שלא שייך לך. אתה בסופו של דבר כלי, אבל כלי למי? כלי למה? זהו. אל תבטל את הכלי, לא רוצים לבטל את הכלי, רוצים לזכך את הכלי. הכלי ממשיך להיות קיים. בחיים אנחנו לא נבטל את הכלים, אסור לבטל את הכלים, צריך לזכך אותם. אם לא, אז אנחנו מתים, הכי טוב למות. ואז אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אתה חושב ככה. לכן כל מי שמתייאש, מה הוא עושה? הוא רוצה למות. אצל הנוצרים הקדוש ברוך הוא התייאש מהעולם. עובדה, הוא כבר לא יורד לפה. אתה רוצה להיפגש איתו? אתה תעלה. הוא התייאש מהעולם הזה כבר. אין לו מה לעשות פה. הכל פה מגעיל, הכל פה מלוכלך. אתה רוצה להיפגש איתו? תעזוב את כל מה שיש פה ותלך לאיזה מין זר. מין זר.
הכלי
מתוקן,
אמרנו שזה היה שקוף.
נכון.
כאילו
נכון, 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 אבל זה כלי.
אבל זה כלי?
יפה.
בתוך שקוף.
נכון.
אז
זה כלי שקוף, זה כלי שלא מהווה חציצה לאור האלוהי. אבל זה כלי. בזוגיות, תבטל את הכלי. מה זה אומר? תערוב את האישה. זה אותו דבר. תלך קצת יותר רחוק. מה זה עושה? עולם של מה? של אנשים שכבר לא צריכים נשים כבר בעולם. אתה מספק את עצמך בין גברים. זה סדום ועמורה. זה מה שקורה. וזה איך קראו לסדום ועמורה? גן עדן. השם ירחם. אז כל זה בעצם תיקון השכינה עכשיו. דאי, כן. לאומיות הישראלית. רק הלאומיות הישראלית, זאת אומרת כלל ישראל, שחיה בלאום. מה זה בלאום? כמו שהקדוש ברוך הוא קינה אותנו, הוא לאום מלאום יאמץ. אנחנו לאום, אנחנו לא דת. בתורה כתוב לאום על עם ישראל? כן. יעקב בתוך הבטן של אמא שלו, רבקה, נקרא לאום? יפה. כלומר, השורש שלנו הוא לאומי. הוא לא דתי. קראו לי לאום כשהייתי עדיין עובר בתוך הבטן. כלומר, אני צריך לחיות בלאומיות. מה זה לאום? לחזור למקום השייך לי, ולבנות כאן מלכות, מדינה. במילים מודרניות, זה חייב להיות פוליטי. אני שוקיסט. אנשים פוחדים לומר שהמצווה של התורה שאברהם אבינו קיבל זה להקים מדינה. ואני אומר לכם את זה, זה מה שאברהם אבינו הצטווה. להקים מדינה, להקים מלכות. לעסוק בפוליטיקה. אבל כדי לגלות את הערכים האלוהיים. לא סתם לעשות פוליטיקה כמו שעושים בחוץ. הפוליטיקה שלנו צריכה להיות כלי לגילוי הרוח של הקודש. זה העניין. אבל זה עובר דרך מנגנונים שיש בעולם שלנו. אין לי משהו אחר מאשר הדבר הזה. אני לא יכול להמציא שיטה אחרת. יש לי מלכות או ממשלה. אין משהו אחר. אז בינתיים יש ממשלה, ואנחנו מחכים למלכות עוד יותר ממשית כמו שהתורה רוצה. אז אנחנו מתקדמים, אבל יש לי יעד. אין לי רצון סתם ללמוד תורה. פעם דיברתי עם מישהו שלא אכפת לו בכלל מהפן הלאומי, והוא אמר לי בפירוש, תקשיבו טוב, אם יש לי ישיבה שבה אני יכול ללמוד תורה, לא אכפת לי שאני תחת חסות פלסטין. מה אכפת לי? מי שולט עליי? העיקר שאני בישיבה לומד תורה. זה מצחיק אתכם? אבל זה אומר כל יהודי שנמצא בגלות. זה אותו דבר. לא אכפת לו מי שולט. הרי הוא במדינה זרה. רק הבית כנסת שלו טהור. זה מה שהוא חושב. הוא הפך את הישיבה שלו לארץ ישראל. תחת קליפה סובבת. זה אותו דבר, זה אין הבדל בכלל. כלומר, להיות כאן או שם או לא חשוב, זה, העיקר זה רק ללמוד תורה. ואומרים לנו חז"ל בפירוש, כל האומר דבר כזה, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אתם מבינים? אז אנשים רצים ומתרוצצים בחוץ לארץ. דרך קדושה כביכול, כן. מה אתה הולך לראות? לאן אתה הולך? לאן?
אבל הלימוד עצמו יש לו 70 פנים. אנחנו לומדים פן אחד שאנחנו חושבים, אם אנחנו פה...
הלימוד, 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 הלימוד בתורה, זה מה שאתה אומר. אני לא מדבר על לימוד עכשיו.
אז הוא לא אמרתי נכון.
לא כתוב יש 70 פנים ללמוד תורה. כתוב יש 70 פנים לתורה. פנים. זה לא אותו דבר. אל תגיד לי ש... אתה לומד ככה והוא לומד ככה והוא לומד ככה. זה לא הפירוש של המילה.
אני רוצה לדעת איך המדינה שלנו ולראות עוד 20-30 שנים. יפה. מה עושה בפוליטיקה שאני אגיע לכללות. כי אין כללות.
רבי שמעון בר יוחאי חלם על הדבר הזה. כלומר, על מלכות פוליטית, צבאית, אבל שמגלה קודש. לכן, כל הגדולים של התקופה שלו ורבי עקיבא בחרו במי? בשר צבא, בבר כוכבה, להיות משיח. זה לא אומר שהרב הוא המשיח. הרב יש לו את המקום שלו, אבל צריך מדינה.
נכון, אבל כרגע זה לא נכון, לא במי שאין לו בכלל לא. קשר לתורה.
זה לא נכון. רגע. זה לא נכון שזה לא נכון.
מה שאני רואה, מי שקשור ומדבר מהבוקר הרבה למצוות,
אבל זה לא נכון, זה לא נכון. כל זה תהליך, זה לא נכון. עכשיו אמרת כאילו התחלת מנקודת מוצא שהיא כבר לא נכונה. זה לא נכון. כי מי שלכאורה עוסק רק בפוליטיקה בחיצוניות, כן? אתה צריך להבין שיש כאן בעצם מגמה, כי יש כאן חזון. אם לא היה חזון, אני מסכים איתך. ולכן מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו כלומדי תורה, וכלומדי תורה משתדלים ללמוד תורה פנימית יותר, להחזיר את החזון למקום. כי אנשים שוכחים את מה שהם חלמו. אתה קם בבוקר ושכחת כבר מה חלמת בלילה. רוב החלומות שלך נעלמו. אותו דבר במדינה שלנו. יש חזון, יש חוזים. חוזים זה כמו נביאים. הם ראו דברים, הם רצו לגלות דברים. כן? אתה יודע מה רצה לעשות הרצל? הוא הגיע והלך להר הבית, ואמר, אני רואה שם בהר הבית, שלא היה הר הבית. הוא אומר, אני רוצה שיהיה כאן בית מקדש, אותו חילוני, שכולם צוחקים עליו. הוא אומר, אני רוצה שיהיה שם בית מקדש, אבל שיהיה מרכז תרבותי לכל העולם. הוא צודק, רק במילים שלו הוא לא יודע להגיד את זה. זה לא שהוא אמר לו, אכפת לי מכלום, והר הבית לא קיים, והקדוש ברוך הוא לא קיים, ושום דבר לא קיים, באתי לפה וזהו, אנחנו אוסף של יהודים. לא, יש לו חזון. החזון הזה צריך עוד פעם להזכיר אותו למי שקצת שכח. באנו להזכיר את זה. זכור את יום צאתך מארץ מצרים. בשביל מה? למה כשאתה נכנס לארץ ומביא ביקורים בפעם הראשונה שיש לך פירות פה, אתה צריך להזכיר את כל הסיפור של יציאת מצרים. ואפילו לפני. כי אתה חייב לדעת מאיפה באת ולאן אתה הולך. אל תשכח את החזון הגדול הזה. אז אנחנו עוד פעם, גם את זה תרגמנו לאנשים פרטיים. דע מאין באת ולאן אתה הולך, זה בן אדם פרטי. שכחת שאתה לאומי. מאין באת? באנו מהעין, מאין סוף. ולאן? אין זה השכינה. אתה הולך. זה עם ישראל, זה המגמה הכללית הזאת. אז אתה לא מצליח להתחבר לכלל הגדול הזה. אז מה אתה עושה? אתה חייב להשלים את החסרונות האלה. על ידי מה? כל מיני שטויות פרטיות שנותנות לך רגעים של קסם. שהכל אילוזיה והכל שקר. אבל אני עושה הנחה, יאללה, אתה חייב את זה. אבל תעשה את זה מבחינה כללית. תעשה את זה עם רעיון כללי. דעית לכון ליבה, שיש לכם לב המבין בתורה. צריך לב כדי להבין את התורה, רבותיי. זה לא סתם לימוד. לא לומדים את התורה עם שכל, לומדים את התורה עם לב. זה בינה. כלומר, זה שכל שמתחבר ללב.
סליחה רגע, לב זה בינה, אבל יש את הלב למד בית נתיבות חוכמה.
זה בינה, אותו דבר. זה הנתיבות של החוכמה.
חוכמה.
לא, אין בינה. בינה זה יציאה מהחוכמה, זה זרועות של החוכמה. נו, אז מה, אז מה?
השם אלוהים זה נתיב.
כן, נתיב. יש נתיבים. אבל בלה... סוכלתנו, ולא תבונה, והיינו בלי התבוננות בסודות התורה. תראו מה אומר עכשיו הזוהר. אם אתה לא מתבונן בסודות של התורה, עוד פעם אני מזכיר לכם שסוד פירושו כלל. אם אתם לא עוסקים בתורת הכלל, עוסקים, לא לומדים, עוסקים, כלומר כל החיים שלך צריכים להיות עם זה. ואין אתם מתבוננים למין דאבא ולדעת בתיקון השכינה על ידי קיום המצוות. אם אתה מקיים מצוות, אתה לא חושב שבכלל המצוות שלך זה לתיקון השכינה. אתה עושה מצוות כי ככה נולדת. אמרו לך לעשות מצוות. מה באת לעשות בעולם הזה? תורה נצאת. אתה יודע בשביל מי אתה עובד? אתה יודע מה אתה עושה? מה זה תורה ומצוות? מה לקחת? אתה לוקח איזה מין משהו? שלפת, שמעת ככה, אמרו לך. אתה צריך לעבוד בשביל השכינה, בשביל כנסת ישראל. והיא בינה איכו. ואין אתם מתבוננים בשכינה שהיא שורה עליכם, חז בשלום ביניכם. אז מה אתה עושה? אתה עושה כל מיני דברים פרטיים. פירוש הפסוק המובא להלן, אחר שדיבר אליפז התימני לאיוב.
אבל מה שעכשיו אתה אומר פה, אני לא צריך לשמור את זה בפרטיות, אני צריך לדבר עם זה על כולם.
בוודאי, אז מה?
כי אתה עוד פעם נזכרתי בפרטיות.
נכון. אני עכשיו אומר...
אני צריך לשיעור הזה להעביר לכולם ולכמה שיותר...
נכון, נכון. למה הוצאנו עכשיו את השיעורים כבר לכלל? למה אתה חושב שהשיעורים האלה מופשים כבר?
לא, אבל גם לי זה
שווה לדעת
לי אחריות.
זה, בוודאי, מה אתה חושב? אנחנו כולנו אחראים. במילה אחראי יש את המילה אחר, אבל לפני המילה אחר יש את המילה אח, ולפני המילה אח יש את האלף. אליפז התימני היה אחד מהחברים של קפטן איוב.
אני לא
יודע, אני לא יכול,
אני
מבין משימה,
אני לא יודע
איך לצאת
ממנה.
אתה קודם כל צריך ללמוד, עכשיו אתה ב-extreme excitation. אתה צריך להירגע ולהבין שאתה כבר חי כמה עשרות שנים טובות, ושעד שלא שמעת את הדברים האלה, היית רגוע, יחסית. עכשיו שאתה שומע את הדברים האלה, תראה איך אתה זז.
אני לא רגוע.
יפה. עכשיו אתה כמו נר, עכשיו אתה בתזוזה, עכשיו אתה מבין כמה אנחנו בעצם באיחור. אבל לאט לאט, תפסיק לגרד כל חלקה טובה בגוף שלך, תקול לך בעצבים עכשיו כבר. אבל צריך להיות לעשות את הדברים האלה בתבונה, בדעת, ביישוב הדעת. אם לא, אתה, מה תראה מעצמך? שיגעון, האנשים יפחדו ממך. לכן גם השידור שלך צריך להיות שידור אמין, יציב, בריא. מה אני עושה פה? מה אני עושה פה כבר שנים? מה אני משתדל לעשות פה? מה, אין לכם מה לעשות בחיים? ללכת לישון בלילה? אנחנו משתדלים, בעזרת השם, להיות כמה שיותר אנשים כלליים. לכן אליפז התימני אומר לאיוב, לאיוב, אומר לו דברי נבואה, אמר לו, מאחר שבעטת ביסורים נבאשת בעיני השם. ותנסה... מה?
מה זה
נמאסת לך. כן. כן? ותנסה הדבר, כי קרנה אל השם ותראה היש עוונך, האם יש מי כן שיענה לך, עונך. מי, האם מישהו יענה לך? ואל מי מקדושים תפנה? אל מי ממלאכים הקדושים תפנה להמליץ טוב בעבורך? לא נבאשת בעיני כולם ולזה לא יענו לך מעטה. כלומר, הוא אומר לו, אין לך תקווה. אתה בגדת בגלל שכל פעם שהיה לך טוב, הכל היה בסדר. איוב זה אדם מסודר. יש לו הכל. כל שבוע הוא מביא קורבן, הכל מסודר, הכל טוב ויפה. אמרתי לכם מה חסר לו. כלומר, אפשר לסכם את כל חייו של איוב במילה אחת. יש. כן, זה הצעקה הגדולה היום.
יש!
מה צריך? אין. זה אין לך. יש זה שם אלוהים. אין זה שם הוויה. זה מה שחסר לו. הוא לא יכול לצאת מהיש הזה. כי מי נמצא בפתח האין? כתוב שם באיוב. השטן יושב בפתח עין. איזה יופי. כלומר, השטן מפריע לאיוב לגלות את המדרגה שנקראת אין. היא אומרת לו, יש לך, אני אמלא אותך אפילו בהכל, רק שתירגע, אל תבקש כלום כבר. אל תתפלל, אל תפתח את הפה, אין אף אחד. תן לך הכל. אתה פותח את הפה, אני ממלא אותך מיד. כמו נחש, נחש אפר לחמו, הכל. יש לו לאכול כל היום. רק שלא יבקש. זאת הבעיה, זה שאתה בתוך קופסה, ואתה חושב שאתה מלא. והרקנות הזאת באה בגלל שאין לך את האין. כלומר, האין הוא המילוי הכי גדול שחסר לך בחיים.
זה ברור, כי ברע יש רצון לקבל, מי אין רצון לקבל. עכשיו לך תחבר את הרצון לקבל, שאין לו רצון להשפיע, כי הוא רצון לקבל. תחבר בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, כי העוגה לא מסתדרת. ברדל.
בעזרת השם, הכל בסדר. למה זה ברדק? זה בן אדם שיש לו דקות. פירוש הפסוק השני, כל אומר קרא. כל נבואה אומר לנביא קרא. כלומר, מה שעכשיו אתה מרגיש. קרא והכריז ברבים, לך, תכריז. אז עכשיו יש תשובה, מה אומר? הנביא שואל, מה יקרה? מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו? מה אני אעשה לסעוק ברחובות? לטפס על העצים? וכל הנבואה משיב לו, קרא לאמור, כל הבשר חסיר. לך תגיד לאנשים, כן, בצורה עדינה, כן, אם לא יברחו כולם, כל הבשר חסיר. הפכתם להיות בעצם רק חתיכות של בשר חסיר, כלומר יבש. כלום, אין כלום. כל העמים שיבואו עם גוג על ירושלים למלחמה, ייבולו ויקמושו כחציר. כלומר, לא יצליחו בעבודה שלהם. לא יצליחו בשום דבר. האויבים של עם ישראל לא יצליחו נגדנו בחיים. למה? כי אנחנו לא בני אדם רגילים. אנחנו מייצגים את ההוויה בעולם הזה. אנחנו האוזניים של הוויה, אנחנו העיניים של הוויה, אנחנו הפה של הוויה, אנחנו הידיים של הוויה, ואנחנו הרגליים של הוויה. ולהוויה י' כו' כברוך הוא ברוך שמו, אין קץ ואין תכלית. אין זמן, אין סוף. לכן אנחנו עם ששייך לנצח. ואף אחד לא יכול לנצח את הנצח. הוא המנצח, קוראים לו ניצחון. וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד שעשה אחד מהם, כן, כל האומות העולם שעושות כביכול חסדים, לא יחשב למאומה. ויהיה כציץ השדה הכמוש מהר. זאת אומרת, הכל יבש, הכל אפס, הם עושים את הכל רק לעצמם. כי חסד לאומים חסד. שפו הוא יורד על מה? לא רק על אומות העולם.
כן?
עכשיו הוא בעצם אומר, מי יקבל מאיתנו את ההכרזה, ומי ישמע את הקול האלוהי הגדול הזה, המחייב אותו, ומי לא ישמע את הקול הזה וימשיך בתורה הפרטית, האינדיבידואלית, הגלותית, שהוא חי אותה עד היום. מתי יהיו חברותות בזוהר? ולא רק חברותות בגמרה. מתי יהיה בית מדרש בכל יישוב ללימוד תורת הסוד, ולא רק דף היומי? יש עבודה, רבותיי, המון עבודה, מתי בבתי ספר יפסיקו ללמד בסגנון שמלמדים היום בישיבות? שכל מי שיוצא מישיבה לא נוגע בחיים שלו יותר בגמרא. בגלל שלא ידעו ללמד אותו גמרא כמו שצריך. ורזה דמילה וסוד העניין של התעוררות הכל הנזכר. מה שכתוב כל אומר קרא, הכל של התפארת אומר לשכינה, תקראי, תכריזי, כגון קראנה, את הקריאה שאומר לך, ושואל את השכינה היש, עונך, האם יש מישהו שיענה ויקבל את הקריאה ואת ההכרזה? אל מי מקדושים תפנה? כלומר, האם יש כלי, קיבול, שיכול בכלל לשמוע את מה שאני עכשיו הולך לומר? במילים פשוטות, הקדוש ברוך הוא כואב. כואב שיש לו יהלומים ואין לו למי לתת אותם. רבותיי, זה הכאב הכי גדול של מי שיש לו מה לתת והכלי שלו מקולקל. מי שלא מקבל הוא סובל כי הוא מרגיש ריק, אבל זה לא מגיע לכאב של מי שיש לו מה לתת והוא לא יכול לתת. וזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובלן וסבלני. שנים על שנים, אלפי שנים הוא ממתין שיהיה כלי קיבול. ואל מי מתלמידי החכמים שהם קדושים? כן, תפני. שיתעורר על ידייך, והיא אמרת השכינה אומרת, מה אקרא? מה אתה רוצה שאני אקרא? כי אין מי שיתעורר. יפה. בגלל זה שלא לומדים את הפסוק הזה, את הפסקה הזאת. אבל מי שלומד את הפסקה הזאת, מה הוא עושה? הוא מיד מקים בית מדרש. שמה? יפה, זה עכשיו, זה הדור. כל הדור הזה יש לו לב פנימי עכשיו, רק לדבר הזה. בסדר, הם לא מכירים, הם שמעו. בסדר, זה...
אני חושב שגם פה, גם פה. יש פה כמה שמכירים ויודעים,
בסדר, זה בסדר גמור, אבל... שלא ישברו את האחרים, שלא יפחידו את האחרים. זה העניין. מה אקרא? כי אין מי שיתעורר. כי הבשר, כל הבשר חסיר, מפרש כל אינון כבעירים דאחים חסיר, כולם כבהמות שאוכלים עשב. עכשיו, על מי הוא מדבר, רבותיי?
על לומדי תורה.
על לומדי תורה! הוא קורא להם בהמות שאוכלים עשר. רוצה לומר שלומדים רק פשטות של התורה ולא סתרי תורה. אני, רבותיי, לא רוצה להיות בהמה. עכשיו, מה זה בהמה? חוץ מהכללה, כי אותה בהמה. זה פיזור, בית המה. הם לא לומדים תורת האצילות, תורת האחדות, הם לומדים תורת הפיזור. זה אמר וזה אמר וזה אמר וזה אמר וזה אמר ומחלוקת וזה אתה הולך לאיבוד, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. מה לפרטים? אתה בשניות, אתה לומד משניות. זה לא אומר שאסור חז ושלום, להפך. אבל צריך לגלות את האחדות שבתוך המשנה, את הנשמה שבמילה משנה. ועוד כתב, וכל חסדו כציץ השדה, מפרש כל חסד העבדים, כל חסד שעושים עם הבריאות, האנשים האלה זה אנשים טובים, הם עושים חסד לכאורה עם בריאות, לגרמי הוא עבדים, וואי וואי וואי, אם זה לא היה רבי שמעון, אתה יכול להגיד דבר כזה? עושים הכל לעצמם, על מנת לקבל פרס. אינטרסנטים, חס ושלום. וזכות החסד שעושים ייבול כציץ השדה, אין לזה בשר חז ושלום, אין לזה רגליים, אין לזה תוכן, זה לא מחזיק מים. הכל יבש. ואפילו כל עינון ומשתדלים באורייתא, אפילו כל אלה שעוסקים בפשט התורה, גם כן, כל חסד דעבדין לגרמה יועבדין. כל חסד שהם עושים, הם עושים את זה לתועלת עצמם בלבד. דהיינו עבור שכר בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שמעניין אותם. ואין כוונתם עבור תיקון השכינה. רבותיי, הנה. זה מה שאתם צריכים לזכור. זה הדבר. תמשיך ללמוד, תעשה מה שאתה רוצה. אבל לפני שאתה מתחיל ללמוד, אפילו משנה, אפילו גמרה, זה תורה קדושה, חז ושלום, לא, שלא תבינו לא נכון. האנשים שלומדים שם, הם לא לומדים בצורה נכונה, כי הם לא חושבים בכלל על השכינה. הם חושבים על לפתח איזה מין, וואו, למדתי סוגיה. אין, הזוהר הקדוש זה חותך. רבי שמעון בר יוחאי זה דין. ולמרות שהוא בא ברחמים גדולים, אנא בחביבות תל ימילתא. מה רצית להגיד? על מה?
לגישה.
כן, נכון. נכון.
שים לב לכתה, הרב עושה את זה הרבה דברים, אתה לא מתייחס לפירוש הקטן. הרבה פעמים אתה אומר שהוא מפרש נכון.
כן.
מה שכתוב כאן בפירוש, בכלל לא מדבר על פשט. לא מדבר על פשט, והמפרש כאן שהוא כותב את זה, בסדר, כבודו במקום מה. הנקודה היא הגישה, ולא הפשט.
נכון, נכון.
יש לזה דיוק משמעותי.
נכון, אבל עוד מעט הוא יגיד את זה. זה לא דיוק משמעותי, אתה חושב מה שאתה חושב.
אני חושב.
אבל תסתכל למעלה בצד שמאל. לא, אני עכשיו מראה לך. ולא בען להשתדלה בחוכמה דקבלה. זה פשט? יפה, זה הזוהר עצמו. אז אנחנו תכף נגיע לשם. זה בדיוק מדבר על זה. בהאו זימנה, באותו הזמן שלפני ביאת המשיח, נאמר, ויזכור הקדוש ברוך הוא כל בשר המה, שבני אדם עוסקים רק בחיצוניות ובפשטות התורה הנראית לעיניהם כאין בשר האדם שנראה מבחוץ. כלומר, גם על התורה מתייחסים רק בחיצוניות. נכון. זה לוגי, זה הגיוני. זה לא נבואה, אל דבר איתי על נבואה, דבר איתי על חוכמה. לכן רוח הולך ולא ישוב לעלמה. עכשיו הוא מתחיל לרדת חזק עוד יותר. מפרש ודא אי הוא רוחה דמשיח, וזה הרוח הוא רוחו של מלך המשיח, שמתאחר לבוא כל אורך זמן הגלות הזה, כי רוחו הוא רוח החוכמה, וכשאין לומדים חוכמת הקבלה, מתאחר לבוא. ויילון מן דגרמין דייזיל למן עלמה. אוי להם למי שגורמים שההתעוררות של הגאולה תלך ותסתלק מן העולם, ולא יטוב לאלמה ולא תשוב חז ושלום ויחזור לבוא אל בני העולם עד שיעסקו בסתרי תורה. הנה בשבילך חננאל, דאילן אינון דאבדין לאורייתא יבשה. כי אלו שאינם עוסקים בסתרי תורה, עושים את התורה יבשה, רוצה לומר כאילו לא היה בה, אלא פשטות התורה הנראית לעיניהם. ולה בן להשתדלה בחוכמה דקבלה, ואינם רוצים לעסוק בחוכמת הקבלה, שלימוד זה מאיר את העיניים להתבונן בנשמה ובפנימיות של התורה. וכתוב בסוגריים, מי יעשה, מה יעשה, כן? כי יעשה האדם בשעה אחת בלימוד הקבלה מה שלא יעשה חודש ימים, ובמקום אחר כתוב שנה שלמה בלימוד הפשט. ובכלל בזוהר, בבן איש חי כתוב שאם זה בשבת, אז זה כמו אלף, פי אלף.
זה מה, בשבת לקרוא?
לגרוס. מה אתה יכול בתורת הסוד? ולא להמשיך מה שלמדת בשבוע. דגרמין, כל זה אומר הזוהר, זה הסתלק נביעו דחוכמה דאי הוא יוד מנה. הם סילקו את האות יוד. אתם זוכרים מה התחלנו את השיעור באדם שסילק את המוחין שלו? זה אותו דבר פה בתורה הזה שלו. אם אתה לא לומד את החוכמה הפנימית הזאת של תורת הסוד, אתה מסלק את היוד, ואתה חי רק בהווה. כי מה זה שם הוויה? זה יוד בהווה. אבל אם אתה מסלק את היוד, אתה רק בחוויות שלך. שגורמים שתסתלק מן השכינה הערת מקור החוכמה העליונה, שהיא האות י' בשם הוויה, המאירה לשכינה דרך היסוד. אז אם אין י' חד ושלום, זה תורת האצילות, החוכמה העליונה. אז מה אתה עושה? והשתערת ב' יבשה, אז אתה לקחת מבראשית את הנקודה הפנימית, את הנשמה, יש. את הדגש הקטן הזה, המפיק, כן? הוספת אותו, הפכת את הכל ליבש. בראשית אותיות, אתר יבש. זה מה שאומר הזוהר בתיקון. ונשארת אות ב' של בראשית, שהיא השכינה יבשה. ויילון, אוי ואבוי לאנשים האלה, דגרמין עניותה, כל העניות בעולם באה בגלל זה, וחרבה, זה המלחמות, וביזה, גנבות, והרג, פיגועים, ואובדן באלמה, חז ושלום.
עכשיו הוא כותב את זה, בתקופה, אנחנו מדברים, כל מה שכותב עכשיו, זה לא כל מה שאנחנו מכים ההיסטוריה.
הוא כותב את זה בשבילנו היום.
הוא
כותב, לא, הוא כותב את זה בשביל הדור האחרון, הוא גנז את זה כדי שהזוהר יצא בדור שלנו. והוא זימנה.
באותו זמן שלפני
ביאת המשיח. שלפני ביאת המשיח, זה עכשיו. הוא מדבר עלינו. הוא עכשיו נותן לנו נבואה מה יהיה בעולם, וזה בדיוק מה שיש בעולם היום.
הרב שנייה, רק רגע לדייק כרונולוגית, הזוהר נכתב אחרי חורבן בית המקדש השני,
כן. אוי להם.
נכון גם לזמן הזה, נכון?
מה?
אני רוצה להבין.
כן. זה נכון רק לזמן הזה.
רק שלנו?
כן.
לא מתכוון גם
לזוהר
בית המקדש.
לא.
שבדבר הכל
אפשר
להיות פולקלור.
לא.
ולא קורבנות.
לא.
והכל.
לא. 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 כי יש לנו הקדמה שכבר למדנו אותה. בגלגול הראשון של ספר הזוהר, שעוסקת במתי זה הדבר הזה חובה. ממתי זה התחיל? הדבר הזה היה איסור, היה סגור, חתום לפני 2,000 שנה. הדבר הזה מותר, ולא רק מותר, אלא חובה לפני 500 שנה. ושם הוא אומר לילדים מגיל 6 ומעלה. רבי חיים ויטל. הקדמה לספר הזוהר, האריזל, יש לנו את זה פה.
זה קרדום לתת לכולם, שזה מפחדים.
הוא מביא את כל הגדולים, הוא מביא את הרמח"ל, על כל אחד ואחד, הוא מביא, כן, קט אחת אומרת, כן, כל אחד אומר למה הוא לא רוצה ללמוד תורה, יש לכולם סיבות טובות, תורת הקבלה. והוא סותר אחת אחת, הרמח"ל, הוא מביא גם את הרמח"ל. כן, זה כבר לא, זה כבר בעל הסולם. אבל הוא מצטט דברים של רבי חיים ויטל, של האריזל, שזה רבי חיים ויטל, ומצטט גם דברים יותר עכשוויים, מזמנו. כן? זה חברותה, זה כמו הרב קוק. הרב אשלג והרב קוק, זה אותה תקופה.
כן.
והוא נותן לו הסכמה.
נכון.
כן. אוי להם שגורמים עניות וחרב וביזה והרג ואובדן בעולם על ידי שהסתלקו הערת החוכמה מן השכינה. בסדר? אז אין כאן רק כוונה, יש גם עיסוק בתורה מיוחדת שנקראת תורת הקבלה, תורת הסוד. כי היא, אותה תורה, עוסקת באצילות, כלומר בפנימיות. מה שאנחנו לומדים זה תורת האצילות. אין אפשרות אחרת. אחרי זה הוא יגיד את זה עוד יותר בפירוש. שמה שעוסקים במשנה שהיא
שפחה
של התורה. המשנה בגמרא, כך הוא קורא לה. במקום לעשות בגבירה, הוא עוסק רק בשפחה.
והחומש, איך
קוראים לו? עוד פעם, אם תסתכל על הגאון מבינה, יש לו סידור, כתב סידור, סידור הגרא, שצריך קודם כל להבין את תורת הסוד לפני שמבינים את הפשט. כי אם לא תבין את הסוד, בחיים לא תבין את הפשט. כי מה שחשבת שזה פשט, זה בכלל לא פשט. אתה כבר טעית מההתחלה.
אז אתה אומר שאני מתעסק עם הגבירה, זה לא רק החומש.
זה התורה הפנימית, זה הגבירה.
זה.
זה, זה, זה.
נשאלתי, משנה,
וגמרא עכשיו ראינו שזה שפחה.
נכון.
להקים את זה. אבל אם, אולי הטעות ששמנו את זה בכתב, שזה היה תורה שבעל פה, והיינו צריכים להשאיר את זה.
זאת לא הטעות. הטעות היא שלא לומדים את זה עם הרוח של הזוהר. ואפשר ללמוד את זה עם רוח של זוהר. וזה מה שעושה בן איש חי למשל. שהוא כתב את הספרים שלו על פירוש הגמרא. וזה מה שעשה הרב בעין היה. כן? שלהביא גם בתוך הגמרא את התוכן הפנימי. אתה מביא את זה בשיעור היום, אף אחד לא מקשיב לך. תפסיק להביא לנו שטויות מבחוץ. שטויות מבחוץ. כן.
בעצם המשנה, הגמרא והתורה, הכל...
זה אחד.
זה הכל הגבירה והכל...
נכון.
רק שאנחנו, כשלומדים את זה רק לבד, לא מבינים את הרעיון.
נכון. כי לא למדת את הדבר הפנימי הזה, ואז אתה לא מבין בכלל מה פשט המשנה. אתה חושב שמי שכתב את המשנה לא כתב את הזוהר, זה אותם אנשים. אבל כשהם כתבו את המשנה, הם לא התכוונו לדבר על חולצות ועל מכנסיים. הם רק כתבו לך את זה בצורה פשוטה, אבל אתה צריך להעמיק בזה. אם לא אמרת עושה את התורה, אתה עושה אותה.
יש ריבונו של עולם, איפה ההקדמה? חייבים לקרוא את ההקדמה. כי בלי ההקדמה, אתם לא יכולים להבין את מה שאני אומר לכם פה.
זה מלא הקדמות פה. כל זה הקדמה. כל הספר הוא הקדמה. איפה אני אמצא לכם את זה עכשיו?
לינק בין כל
המקום. יש בכל מקום מהקדמה כזאת. זה אחד מתוך מיליונים, כן? בלי סוף. אני חוזר על הדבר הזה. רזה דמילה כל אומר קרא, כגון, כן? תפנה. והיא אומרת, מה יקרא? כל הבשר חציר, כולה אינון כבעירין אכלין חציר, לגרמה יועבדין, נכון? כל מה שראינו עכשיו. שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל לקרוא ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות ישראל. אבל השכינה אומרת, מה יקרה? כלומר, אין בי כוח להרים את עצמי מאפר. למה? כי כולם בהמות אוכלי עשב וחציר, כלומר שעושים את המצוות בלי דעת כמו בהמות. אני לא ממציא מילה פה, אני קורא מילה במילה, רבותיי. וכל חסדו כציף השדה, כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים, כלומר שאין כוונתם במצוות שעושים שתהיינה כדי להשפיע נחת רוח ליוצרם, אלא רק לתועלת עצמם הם עושים את המצוות. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה, אלא לתועלת גופם ועצמם, בלי כוונה רצויה, בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרם. בעת ההיא נאמר על הדור, רוח הולך ולא ישוב, חז ושלום. שרוחו של מלך המשיח מסתלקת והולכת מן העולם ולא שווה בגלל שהם עשו את התורה ליבשה, כלומר משהו לחלוכית של שכל ודעת, כי מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה ואינם רוצים להשתדל ולהבין בחוכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בסודות התורה וטעמי מצווה. אוי להם שהם גורמים במעשיהם הללו שיהיו עניות וחרב וחמס וביזה, תראו את המילים, חמס, וביזה והריגות והשמדות בעולם. וטעם דבריהם הוא כמו שביארנו ביות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. כלומר אף פעם. שוחקים עליך. והם הבא כעברים מגששים קיר שבזה הם המגבירים את החיצוניות של עצמם. דהיינו תועלת גופם, ולכן החיצוניות של התורה גם כן, הם המחשיכים ומחשיבים את הפנימיות של התורה, ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצוניות שישנם בעולם מגבירות את עצמם. כלומר, מה מתגבר? החיצוניות. על כל חלקי הפנימיות. כל אחת לפי מהותה. כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו עמי הארצות שבהן, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל, שהם בעצם גדולי התורה. הבנתם? וכן החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן, מתגבר, מבטל את הפנימיות שבהם. כלומר, בכל העולם יש פנימיות וחיצוניות, הפנימיות נפלה והחיצוניות קמה. שהם חסידי אומות העולם וכו'. ועכשיו הרב מסכם פה הסולם, ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו עדי ראייה לכל האמור בתיקונים, ולא עוד אלא שמידת הדין פגעה דווקא בטובים שבאנו, ואלא מתחילת אלא מן הצדיקים תחילה, ומכל הפער שהיה לכלל ישראל בארצות פולין וליטה, לא נשאר לנו אלא שרידים שבארץ הקודש. הנה מעטה מוטל רק עלינו, שארית הפלטה, לתקן את המעוות החמור הזה. אני קורא לכם מילה במילה, כן? וכל אחד ואחד מאיתנו, שרידי הפלטה יקבל על עצמו, בכל נפשו ומעודו, להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה, וליתן לה את מקומה ראוי, כחשיבותה על מעלתה החיצונית של התורה, ואז יזכה כל אחד ואחד מאיתנו להגביר מעלת פנימיותו עצמו, דהיינו בחינת ישראל שבו, שהיא צריכת הנפש על בחינת החיצוניות של עצמו, שהיא בחינת אומות העולם שבו, שהוא צורכי הגוף. ויגיע הכוח הזה גם על כלל ישראל כולו, עד שעמי הארצות שבנו יכירו וידעו את השבח ואת המעלה של גדולי ישראל עליהם, וישמעו להם, ויצייתו להם, כי פנימיות אומות העולם, שהם חסידי אומות העולם, יתגברו ויכניעו את החיצוניות שלהם, שהם בעלי החורבן. וכן פנימיות העולם שהם ישראל יתגברו בכל שפחם ומעלתם על חיצוניות העולם שהם, שהם האומות. ואז כל אומות העולם יכירו ויודו במעלת ישראל עליהם, ויקיימו הכתוב בישעיהו ולקחום עמים והביאו אל מקומם, ויתנחלום בית ישראל על אדמת השם, והביאו בניך בחוצן ובנותיך על כתף תנסנה. וזה שכתוב בזוהר פרשת נשא, ספר הזוהר יבחון ישראל מן גלותה ברחמים, רק בזכות הספר הזה. זה רק הקטרה, חריש מבוא, וכל אחד, בלי סוף. כן, אולי נלמד את ההקדמה הזאת עוד פעם. נלמד את ההקדמה הזאת בעזרת השם אולי באזור ל"ג בעומר.
מה זה גאולה?
מי נגאל במצרים? הישראל שבך. כלומר, כמה אחוזים מעוז? 20 אחוז. אתה מבין? ומתוך ה-20 אחוז, כולם מתלוננים. נכון? בסוף מגיע 0.00000001 לארץ, נכון? רק דור חדש שלם. תבינו, זה הכל תובנות. אם זה לא יורד לנו, אנחנו לא מבינים כלום. טוב, אני לא רוצה לסיים בנימות לא נכונות. כן, בוא נסיים בחיים בנימה טובה.
וגם טוב.
אני
לא
כן. אני רוצה לסיים בנימה טובה בעת החיים של האריזל. איכל... כן, בעולם התיקון. אני רוצה כבר להיות בעולם התיקון פה, ואני אלך לעולם התיקון, ברשותכם. והנה על ידי עליית מן, כן, הזדווגו בחינת הוויה דעין בית דיודין, אשר הם כללות בחינת המוחין דאק, עם בחינת הטעמים דסג, שהם אחה. כלומר, אורות של אוזן, חותם ופה, של בינה, יזדווגו עם האורות של החוכמה, וזה בעצם מה שהוליד את הבניין החדש. כי אלו הטעמים דצג, לא היה בהם שום שבירה. כי השבירה היא רק בחיצוניות, עוד פעם. בפנימיות אין שבירה. המשבר הוא משבר שכשאדם נמצא בחיצוניות. כמו שאמרנו, התחלנו כשהוא יצא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז פה אנחנו חוזרים לרשות היחיד, ליחידו של עולם. ולכן כל כוונה שאתם עושים עכשיו, אתם לומדים עכשיו, אני תוך כדי לימוד אומר לכם, תחשבו עכשיו להרים את השכינה מהאפר. אתם לא מבינים מה זה אומר, לא חשוב.
כן.
תכוונו. כן, זה אומר הרבה הרבה דברים. לאט לאט אנחנו נפנים את הדברים. ולכן הם נזדווגו יחד עם בחינת האב והאק, כן, אב ואק, סליחה, ואין הכוונה על האורות היוצאים מן הבל אחת, רק על בחינת עצמן ופנימיותם ממש. כאשר נזדווגו יחד, נולד מהם אור חדש. זה האור חדש על ציון תאיר. על ידי הזיווג הזה, יש אור חדש בעזרת השם, שזה נקרא בחינת שמה החדש, שהוא בעצם עולם התיקון. ועזרת השם, הדבר הזה, אנחנו רואים כמה כאב. אני כואב, אני מדבר איתכם וכואב לי. אני זכיתי בסייעת הדשמאיה, אני לא יודע למה אפילו, אבל זכיתי לפני 40 שנה לגעת בדבר הזה. פשוט מישהו בא ופתח לי את הדבר הזה ופתאום ראיתי שחור בעיניים. מה אנחנו עושים? למה לעשות אותו דבר כמו כולם? כולם מתקדמים כמו כבשים בעדר כזה, בלי לחשוב, בלי... תיכנס קצת, תחשוב, יש לך, אתה בן אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לך חוכמה, בינה, דעת. אולי אנחנו טועים, אולי הכיוון לא נכון. יש לנו יותר מדברי רבי שמעון בר יוחאי, חס ושלום, מי מישהו יכול להטיל ספק על מה שהוא אומר פה? אז בעזרת השם אנחנו נעשה, ושם מה החדש, יוצא מן המצח באדם קדמון, הוא אחרון מכולם. לכן אין בו לא בחינת הבל כמו הגימל, ולא בחינת הסתכלות כמו נקודות העין, ואין לו בחינת הערה לבד, אלא הכל. הכל אחד. זה לא שאתה רואה, אתה שומע, אתה מריח, לא. הכל אחד, כל החושים, זה אחדות אחת כוללת. רואים את הקולות. בעזרת השם שנזכה לזה, ועם ישראל יזכה לזה, וככה בעזרת השם, זה המצח של האצילות, המנה החדש, כן, ממנו נתקן כל עולם האצילות, וזה בעצם סוד הגאולה שלמה. במהרה בימינו אמן.
הרב, זה הכיבוב, זה הישראל שלי
רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים. אמן. אמן.